טוב, אנחנו נדבר היום על חודש ניסן. הפסוק אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מסביר המדרש, חז"ל אומרים, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, כשאלוקים בחר לברוא עולם, קבע בו ראשי חודשים ושנים. קבע שיהיה ראש חודש ושיהיה כל פעם שנה חדשה, התחדשות. ומי שבחר בישראל, כעבור 2448 שנה, כשהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל במתן תורה, קבע בו ראש חודש של גאולה. זאת אומרת, שיש שני הנהגות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ישנה הנהגה שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בדרך הטבע. וישנה הנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בדרך של נס. וחודש תשרי הוא חודש שנחשב כראש לכל ההנהגה הטבעית של הקדוש ברוך הוא. כל הטבע יונק את חיותו מחודש תשרי, אותיות ראשית, ראשית הנהגת הטבע. ואילו כל ההנהגה הניסית שמתרחשת עם עם ישראל במשך כל השנה כולה, יונקת את עוצמתה, קיומה וחיותה מחודש ניסן. זאת אומרת, גם אם קורה בחודש תמוז, או בחודש כסלב, או בחודש שבט, לא משנה מתי, קורה איזשהו נס, הניסים האלה מאיפה מגיעים? מחודש ניסן. לכן באמת, אומרת הגמרא, במסכת ברכות, הרואה ניסן בחלום, מי שרואה בחלום כתוב את המילה ניסן, ניסים נעשים לו. או יותר מדויק, ניסי ניסים, כי בניסן יש פעמיים נון, נון, ושוב פעם נון, ניסי ניסים נעשים לו. לפני שאנחנו נכנסים למושג של נס וטבע, לפני זה אנחנו גם כן רואים שהמושג נס קשור דווקא עם עם ישראל. המושג טבע קשור עם אומות העולם. לא בגלל שאין ניסים לאומות העולם, יש גם ניסים לאומות העולם, אבל שורש ההנהגה הניסית קשורה עם העצם של עם ישראל. ואילו הטבע קשור עם הבריאה, בריאה במובן הכללי, הדומם, הצומח, החי וגם המדבר. אבל ניסים, מאיפה מתחיל? ניסים מתחיל מעם ישראל. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הקשר בין עם ישראל לבין המושג של נס. כדי להבין את זה נקדים. ונתחיל אולי במשל מסוים. אילו אחד מאיתנו ייקח חתול. חתול. ויעמיד מולו, במרחק של 2 מטר ממנו, כוס חלב. ויגיד לחתול, תשמע טוב. אני יודע שאתה מאוד רוצה את הכוס חלב. אבל תשמע, שתי דקות התקפיה, אחר כך תשתה. בוא נגיד שהוא יהיה אדם מאוד חכם ויצליח להיכנס לתוך המוח של החתול. יצליח להסביר לו את זה אפילו. מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שהחתול לא יוכל להתאפק. זה שייך. הוא רוצה, הוא עושה. זהו. נקודה. למה? זה הטבע שלו. הוא יכול להתגבר על הטבע? הוא לא יכול להתגבר על הטבע. תכף תשאלו, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא לאמן בעלי חיים, שאתה אוכל רק מהאוכל של הבעלים שלך, ואתה אוכל רק מ-4 עד 6 בערב. תכף נדבר על כל האימונים האלה, מה מסתתר מאחורי האימון הזה. אבל בואו נקבל כהנחה מוסכמת, כאקסיומה, שום בעל חי בעולם איננו יכול להתגבר על שום טבע. לא רק בעל חי, שימו לב היטב, שום אדם בעולם איננו יכול להתגבר על שום טבע. היחידים שמסוגלים להתמודד מול טבע זה רק עם ישראל. תכף נסביר מה המשמעות של זה, אבל בואו נקבל את זה קודם כל כאקסיומה מסוימת. וכדי להבין את זה, נקדים את מה שהחוקרי ישראל הראשונים מגדירים את זה כך. כל גדר מוגדר בגדרו. כל גדר מוגדר בגדרו. כמו שלמשל, העץ לא יכול להחליט להפוך להיות בעל חי. העץ גם לא יכול להחליט לצמוח יותר מהר או לצמוח יותר לאט. יש סטנדרטים שהקדוש ברוך הוא קבע, והעץ הוא מחויב לאותם סטנדרטים, נקודה. הוא לא יכול לשנות משהו. הקבוע זה מה שעושים. אי אפשר לזוז מהדבר הקבוע. לא שייך. הגדר מוגדר בגדרו. אם הנשר שהוא רחמן על בניו יחליט להיות אכזר, והעורב שהוא אכזר יחליט להיות רחמן, הוא לא יכול. בדיוק כמו שהחתול לא יכול להחליט להיות כלב. יש את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע. והכל מוגבל ונתון תחת הגבלות הטבע הקיימים. היחידי, העם היחידי, האנשים היחידים, שיכול ללכת נגד הטבע, לשבור את הטבע, לצאת מהטבע, זה עם ישראל. ועכשיו, כן. 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 אני מיד אסביר את זה. אני מיד אסביר. בואו נתחיל עם בעלי חיים קודם. הנה אנחנו רואים שיש בעלי חיים שמאוד רוצים לאכול, אבל הם מתאפקים. ימנו אותם להתאפק. את הבשר הזה כן לאכול, את הבשר הזה לא לאכול, או בכלל לא אוכל בשר. הנה יש עובדה, זאת עובדה קיימת. התשובה היא מאוד פשוטה. זה שהבעל חי לא אוכל בשר, זה לא בגלל שהוא שובר את הטבע שלו, אלא בגלל שהוא שומר את הטבע שלו. כמה פעמים הוא ניסה לאכול בשר? כל פעם שהוא ניסה לאכול בשר, נתנו לו מכת חשמל או מכה אחרת. עד שהוא למד שכשהוא אוכל את זה הוא מקבל מכה, כשהוא לא אוכל את זה הוא לא מקבל מכה. אז למה הוא לא אוכל? הוא לא אוכל כי הוא רוצה שלא יכאב לו. זאת אומרת, מאותו סיבה שכלב אחר כן יאכל, מאותו סיבה הוא לא אוכל. המשותף ביניהם שהוא מוגבל במגבלות הטבע, והוא מוגבל במגבלות הטבע. פשוט. גם העץ שצומח, ויש פה מחסום שלא נתן לו לצמוח, אז העץ יגדל ככה. אז האם זה שהעץ גודל ככה, זה שינוי הטבע? זה חלק מהמציאות של הטבע. הוא משמר את גדריו. ואם מצד גדריו לא צריך לאכול, אז באותו קנאות שכלב אחר כן יאכל, באותו קנאות הוא לא יאכל. פשוט מאוד. עכשיו בוא נעבור לבני אדם. יש המון אנשים שאנחנו מכירים אותם שעושים דיאטה. זה גם התקפיה. מה התקפיה? ההתקפיה היא לשבור את הטבע שלך או לשמור את הטבע שלך? לשמור, אלוקים פשוט נתן לך שכל. אז כלב זקוק לכוח חיצוני. אתה לא זקוק לכוח חיצוני, אתה בעצמך מבין שזה הדבר הזה מזיק לך. אז בגלל שאתה רוצה לשמור על עצמך, זה חלק מהאגוצנטריות בסך הכל, לשמר אותו זה על ידי לעשות דיאטה. ככה תשמור על איכות חיים טובה יותר, בריאה יותר, לאורך חיים יותר, וזהו. איפה פה ההתקפיה? זה לא התקפיה. זה לא נקרא שביטלת את עצמך למען רצון הבורא. עכשיו בואו נתאפס קצת יותר גבוה. יש אנשים מתאבדים, שהידים. נקווה שלא יהיו. מה איתם? הנה הם שוברים את עצמם למען אידיאל מסוים. התשובה היא, זה שקר. זה שקר, זה לא נכון. הוא מחליף, הוא מאמין בדברי הקדי שלו, לא חשוב למה. והקדי שלו אומר לו, תשמע, אתה חי עכשיו בעולם, באיזה כפר נידח, מרוויח 1,000 שקל בחודש, אין לך לפרנס את הילדים, אין לך לפרנס את המשפחה, אתה לא יכול לפרנס את עצמך, חי במצב קשה. אוקיי, אתה מחליף בגדים, ואתה עובר לעולם אחר, ושם יהיה לך את כל טוב העולם. כן? ומה עם המשפחה? אנחנו דואגים למשפחה. אז הנה, בעצם, מה קורה פה? הוא יצא מעצמו או שהוא שמר על עצמו? שמר על עצמו. הוא ביטל את עצמו למען אידיאל מסוים או שהוא מגן על עצמו? הוא מגן על עצמו, הוא מוגדר בגדריו, הוא נשאר בתוך גדריו. ואז אנחנו שואלים שאלה. רגע, רגע, רגע. היהודי לא שונה, להבדיל. גם היהודי מניח תפילין, שומר שבת, הוא חושב גם על גן עדן. אז בעצם היהודי, חס ושלום, בתוך כל הקטגוריה של כל הבריאה, כולם מגנים על עצמם, היהודי גם מגן על עצמו, הוא רוצה גן עדן, אז הוא שומר שבת, הוא אוכל כשר, הוא עושה התקפיה, הוא לא אוכל, לא אוכל... שלא ראוי לאכול יהודי. מה הסיפור פה? כולם אותו דבר. הוא מקבל שכר. נשימו לב, אני אומר עכשיו משפט שיהיה מאוד מוזר, אבל אחר כך נשתדל להסביר אותו. יהודי, שימו לב היטב למשפט הזה, יהודי אף פעם לא מקיים מצווה למען שכר. גם אם נדמה לו שהוא מקיים למען שכר, הסיבה האמיתית של יהודי שמקיים שכר, שמקיים מצוות, כי הוא יהודי. והוא בטל לבורא למעלה מטעם ודעת. גם אם הוא יגיד לך, אני אינטרסנט, וגם אם הוא יגיד לך שאני מניח תפילין רק למען כך וכך 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 וכך, הוא לא מכיר את עצמו. יהודי שמקיים מצווה, מקיים אותה רק למען הבורא. That's all. ולפעמים זה גם מתגלה. כל עשייה חיובית של היהודי נובעת מתוקף היותו חלק אלוקה ממעל, והנר נמשך לעלות למעלה, גם אם הנר יודע שעל ידי זה הוא יכבה, כי ביותו בשורשו תחת גלגל הירח, כשהנר מתעלה בשורשו הוא מפסיק להיות פונקציה, הוא נכבה שם. בכל זאת, בכך הוא חפץ, יהודי נמשך לקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל. יש את הסיפור הידוע עם לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה פעם אצלו בעיירה שלו, לא היה אתרוג לסוכות. אנחנו עונת פסח, אבל קפצנו לסוכות. ויום אחד, שבוע או כמה ימים לפני סוכות, הגיע אורח לעיר, ושברשותו היה אתרוג. אז כולם באו אליו, התחננו אליו שישאר למען רב לוי יצחק, שיוכל לקיים את מצוות נטילת דלת מינים. קיצר, התחננו, ובסוף הוא אמר, אני מוכן להישאר, אבל בתנאי אחד. שמעתי שרב לוי יצחק מברדיצ'וב הוא אדם צדיק מאוד מאוד מאוד, אם הוא מוכן לחתום לי בחוזה, במעמד שני העדים, וששני העדים יחתמו, שהוא נותן לי במתנה חצי מחלקו בעולם הבא, אני נשאר. לא הייתה ברירה? הסכימו. באו לו לוי יצחק מברדיצ'וב, החתימו אותו, שני עדים, לא. מגיע, הוא נשאר, שכרו לו דירה, הוא נשאר. הגיע לילה הראשון של סוכות, הוא הולך לבית הכנסת, הוא ככה מרגיש את עצמו אחד המכובדים ביותר בעיירה, ושם אותו לשבת במזרח, ליד הרב, לא רחוק. אחרי התפילה, כל האנשים עוברים ליד הרב, אומרים לו חג שמח, הוא היה בטוח שהנה עוד רגע קוראים לו, ומזמינים אותו לשבת. הוא היה אף אחד לא קורא לו, כל אמרו לידו, שבת שלום, שבת שלום, חג שמח. אחרי זה גם הרב בעצמו נשאר אחרון בבית כנסת, הרב אומר לו חג שמח ונעלם. הוא היה בטוח שכל אחד שמח על השני. הגבאי שמח על הרב, הרב שמח על הגבאי, והשיר של העירה שמח על העני של העירה, והעני של העירה שמח על השיר. הוא אמר, לא נורא, אני לא פגוע ולא נעלם. זה קורה. אני אדפוק באחד הסוכות, ויבקש לכל שמה. הוא בא, הוא רואה, מברדית שם מלאה בסוכות, הוא דופק בדלת של אחד הסוכות, נכנס, אומר, שלום, אתם מכירים אותי, אני האיש, בזכותו אתם יכולים אחר לברך על האתרוג, אפשר לאכול אצלכם? כן, אנחנו מכירים אותך, אבל תשמע, אנחנו מאוד צפוף לנו. זה ממש סוכה קטנה מאוד, אתה רואה שאנחנו ממש ככה מסתדרים. אם אתה יכול, תיגש לו השכן. יוצא החוצה, אומר, וואו, 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 איזה העירה הזאת. זה לא יאומן, אצלי בעירה שלי אין דבר כזה. הוא דופק בסוכה השנייה, אומרים, אולי אני יכול לאכול אצלכם. אומרים לו, תראה, אנחנו, יש לנו איזה משהו במשפחה, איזה ריב, מריבה, ואנחנו החלטנו לנצל את הישיבה עכשיו בסוכה לחיסול כל החשבונות. וממש לא נעים לנו שאתה עכשיו תבוא ותהיה מעורב בסיפור. אומר, תעזבו, לא מעניין אתם מה אתם מדברים. לא, זה לא נעים, תעבור לסוכה הבאה. עובר לסוכה הבאה, הוא רואה סוכה גדולה וזה. קיצור, כל סוכה המציאו לו תירוץ ממש עד שכבר הוא התפרץ, הוא אומר, מה קורה? מה זה הדבר הזה? כבר אני בסוכה שמינית, סוכה תשיעית, מה זה? הוא לא תשמע את האמת. הרב של העיירה אמר שאף אחד לא ייתן לך לאכול. הרב של העיירה, רב לוי יצחק ברדיצ'ה, אמר שאף אחד לא יחליץ אותך הביתה לאכול בסוכה. הוא שמע את זה, הוא קיבל את הקריזה של החיים שלו. הוא התרגז מאוד, הוא רץ מהר מהר מכל הכוח לבית של הרב. הוא נכנס לבית של הרב בצעקות, וזה, מה זה צריך להיות? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא ייתכן. אני הבאת לכם את רוג, מה אתם מתנקמים בי וזה? הרב אומר לו, תשמע, אין בעיה. אני עכשיו קורא פה לשתי העדים, אם אתה עכשיו אומר בפניהם שאתה מוותר על החצי מהחלק שלך בעולם הבא, חזרה אתה מחזיר את חלקי, אתה יושב בסוכה. אז הוא התחיל להתרגז, התחיל לבכות, התחיל לצעוק, אומר, מה אתה חושב שאני צריך את העולם הבא שלך? אני צריך את הזה? מה? אני בשבילי לפספס, לשבת בסוכה בלילה, לילה הראשון של סוכות, מדאורייתא, לוותר על ישיבה בסוכה, אצלי זה יותר יקר מכל העולם הבא שלך. הרב אומר לו, רגע, אתה עושה חשבון, זה לא כזה, אל תעשה. ככה אם אתה לא יושב בסוכה, אתה מפסיד בסך הכל מצווה אחת, עושה עבירה אחת. ואתה מקבל את כל חלקי, חצי מחלקי בעולם הבא, מה יש? תעשה חשבון, תשקלל את הנתונים, תגיע לתוצאה. לא, 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 משום אופן לא, אני לא רוצה לשמוע לא על החשבונות שלך ולא על השקלול נתונים שלך, לא חשבון כזה ולא חשבון כזה. אני לא אמר על היום מאז שנולדתי, כשישבתי בסוכה, אני יהודי הייתי, יהודי אשאר, אני לא אוותר על זה. אז הרב אמר לי, אני את זה רציתי לשמוע. אתה יכול לקחת את חצי מאחר, אתה יכול להשאיר את זה אצלך, אתה יכול לאכול אצלי בסוכה. אז מה הנקודה פה? איפה פה היגיון? האמת היא שאין היגיון. יהודי הוא לא היה אף פעם דבר הגיוני. זה עם שכולם משוגעים. יהודי זה לא דבר הגיוני. הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. מעל ההיגיון. וזה כולנו ככה. אצל כל אחד זה מתבטא בצורה אחרת. אחד זה מתגלה רק מתי שמכריחים אותו להשתנד. אחד זה מתגלה אצלו ברמה אחרת. אבל זה למעלה מההיגיון.
גם עשה צרה, אבל
לא
מסיים,
אדם
מתגלה
עצמו. היה פעם מישהו שבא ושאל שאלה כזאת. אומרים שכל יהודי, ככה כתוב בתניא, שכל יהודי ברגע שבאים להמיר ידתו, מתגלה אצלו כוח המסירות נפש, ולא מוכן להיפרד מהקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל. אז הוא שאל, אני לא יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד יהודים שהשתמדו, שהתנצרו. אז מה הפירוש בזה? אז יש סיפור. יש סיפור שהיה יהודי בהונגריה. אז יהודי הזה, בלי כל מיני דברים, הוא השתמד. יהודים תפסו אותו פעם באיזה עבירה וצחקו עליו ולעגו עליו, והוא התרגז והלך והשתמד. והוא לא רק השתמד, אלא הוא התקדם מאוד מהר ונהיה ממש כומר מאוד חשוב, בישוף או משהו כזה. וכעבור שנים הוא שמע שיש כמה כמרים שמעלילים עלילת דם על יהודים. והוא החליט שהוא חייב לעזור ליהודים לבטל את זה. הוא לא החליט לחזור לעם ישראל, הוא נשאר נוצרי, אבל הוא ממש מסר את נפשו והלך ועשה דברים שבסופו של דבר גרמו לכך שהכמרים הרגו אותו. היה אז הרב של הונגריה, אני לא זוכר מי זה היה אז, שהוא אמר דינו כיהודי וצריך לשבת עליו שבעה, אבל פי שסתם אדם שמשתמד, יהודי שמשתמד, לא יושבים עליו שבעה, הוא מתנתק מהם ישראל. אבל אמר דינו כיהודי וצריך לשבת עליו שבעה וכו' וכו'. אז יש אחד שזה מתגלה אצלו ברגע של המרת דת, הוא מרגיש, הנה, אם הוא ממיר את הדת, הוא מתנתק מעם ישראל. יש אחד שזה גם לא מפחיד אותו, אבל גם זה שלא מפחיד אותו, באמת, 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 הוא מרגיש קשור. ברגע זה שהוא מרגיש שהוא באמת הולך להתנתק, הוא מנסות נפש נהנה. אז איפה הוא הרגיש שהוא מתנתק? אם הוא יושב בשקט, כשהוא יראה את מה שעושים לעם ישראל, הוא הרגיש שאם הוא יושב בשקט פה הוא מתנתק. אם הוא משתמד וסופך על עצמו כמה טיפות וחי כמו נוצרי, הוא לא הרגיש שהוא מתנתק מעם ישראל. פה הוא הרגיש שאם הוא יושב בשקט ורואה איך שפוגעים בעם ישראל והוא לא יעשה כלום, פה באמת הוא מתנתק מעם ישראל, אז פה זה התגלה אצלו. עכשיו אותו יהודי שהחליט למסור את נפשו לעם ישראל ולבטל אותם מעלילת דם, אבל בטח אנחנו חושבים לומר לעצמו, טוב, לפחות מצווה אחת אני אקיים. לא היה פה שום חשבונות. הוא הרגיש שהוא לא יכול אחרת. הוא לא יכול אחרת. יש פה אחת בירושלים, קוראים לה טלי אלוני. היא אחת מחברי מועצת העיר, ממרץ. והיא התחילה לפני חצי שנה, רוני אלוני, היא התחילה לפני חצי שנה לחזור בתשובה. אז היא בסיעת מרץ בעירייה. אז היא סיפרה למישהו, ידיד שלי, ששוחח איתה, מה... אז היא סיפרה מה הייתה הנקודה שהיא חזרה בגלל זה בתשובה. אז היא סיפרה שיום אחד היא הגיעה למשרדי מרץ פה בעיר, לפני שנה, והיא ראתה שעל הרצפה מתגלגלת מזוזה. קלף, קלף של מזוזה, היא ראתה מתגלגל על הרצפה. אז לא, היא לא הזדזעה, אבל היא לקחה את המזוזה, והיא שמה את זה על השולחן. שאל אותה אחד האנשים שם, מה פתאום שמת את זה על השולחן? אמרה, סתם, זה לא דבר קדוש, שם על השולחן. אז אותו אדם לקח את המזוזה, מה, את במרץ ואת מתרגשת בכאלה שטויות? לקח את המזוזה וקרא את זה לגזרים מול עיניה. אז כשהוא קרא את זה לגזרים מול עיניה, היא הזדעזעה וחזרה בתשובה. אז ככה, על הבית שלה אין מזוזה. אבל מה? גם אותו אחד שקרא את המזוזה, אז אוקיי, הוא הלך רחוק יותר, אבל בהחלט, ובלי שום ספק, גם אצלו יכול להיות בדיוק את אותה נקודה, שכשהוא יראה שמנסים להרוג יהודי, פתאום מתעורר לו הנקודה. פתאום תתעורר לו הנקודה, ואי אפשר לדעת אף פעם, איפה הנקודה קיימת אצל כל אחד? אצל כל אחד קיימת הנקודה של אי יכולת להתנתק מעם ישראל ואי יכולת להתנתק מהקדוש ברוך הוא. וכשמגיע הרגע של הזעזוע, הרגע של הזעזוע הוא רגע כל כך חזק שהוא משנה את כל החיים של האדם. מתעוררת, וכשהיא מתעוררת באותו זעזוע, אז זה משנה את כל מציאותו של האדם. בוודאי, מה השאלה? בוודאי.
אז אולי הוא לא יחזור, אולי הילדים שלו יחזור.
הוא
לא
יחזור.
הוא אמר, זה אמר, למה הזכות ש...
ספר לי...
הוא בנה שהנכדים שלו בטוחה בבני ברק.
אולי סיפור שלישי ונחזור לעניין של נס וטבע. סיפר לי גם חבר שהוא היום חזר בתשובה, הוא היום יהודי חסיד, אבל הוא היה בתקופה מסוימת בחיים החליט לנתק כל קשר עם עם ישראל. וממש הוא נסע למזרח, הוא מצא שם איזה גויה והתחתן איתה וכו'. ממש ממש, והוא הרגיש שהנה, הוא עשה את זה. אין לו שום קשר, ממש ממש ממש, כלום. יום אחד הוא נסע לטייל עם אשתו הגויה. וטיילו במזרח, ופתאום התברר לו שלא רחוק מהמקום שבו הוא נמצא, שוכב פצוע בבית רפואה שם הישראלי, שבתאונת דרכים הוא נפגע. אז הוא שמע על כזה דבר, אמר, וואו, מסכן, תקוע בין מיליוני גויים, יהודי אחד, ישראלי בבית רפואה, חייבים ללכת לבקר אותו. אז הלך לבקר אותו, והוא רואה כל רבע שעה מגיע איזה מטייל ישראלי אחר. אנשים שהיו מרחק של 4 שעות נסיעה, 10 שעות נסיעה, 20 שעות נסיעה, לא משנה, בכל נקודה אחרת שלא תהיה, כולם שמעו שיש איזה ישראלי תקוע במקסטן, כולם באים לבקר אותו, וגם הוא בא לבקר. אחר כך הוא חשב לעצמו, ריבונו של עולם, למה אני לא מצליח לנצח את הנקודה האלוקית? אני הרי ניתקתי קשר עם עם ישראל, עם ארץ ישראל, עם ישראל, אין לי קשר כבר, מה אני ולכל הסיפור הזה? ואז הגיע למסקנה שאי אפשר לנצח את הנקודה. הוא לא יכול לנצח את הנקודה. זה הרגע שממנו התחיל להתעורר. זה היה הרגע המפנה. והנקודה הזו, ומהו הנקודה? שאדם מוכן לבטל את כל קיומו למען לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא. לשבור את כל הקיום שלו. העיקר לא להיות מנותק מאלוקים. וזה לא על פי שכם, וזה לא על פי התבוננות, וזה לא על פי היגיון. לא בגלל שהוא מבין מה זה יהודי, ולא בגלל שהוא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא. זה למעלה מהשכל. אם כך, סיכמנו שיהודי יש בו את המושג שנקרא לבטל את גדרו באמת למען הבורא. אם הבנו את זה, ויש לנו עוד 5-10 דקות להסביר משהו, אז אסביר. בואו נעצור עכשיו את ההבדלים בין כל הדברים שדיברנו, ונחזור למושגים של נס וטבע, ונחבר את הדברים יחד. מה זה טבע? טבע זה מציאות שהקדוש ברוך הוא יצר, מציאות מוגבלת שצריכה להתנהל לפי כללים מסוימים. השמש אמורה לזרוח, השמש אמורה לשקוע, הכוכבים עומדים במסילותיהם. יש את הדברים הקבועים, הברורים, שאותם הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ועל פי הכללים הברורים הקבועים האלה, העולם מתנהל, נקודה. מה זה נס? נס זה נקרא שידוד מערכות הטבע. מה זה שידוד מערכות הטבע? שידוד מערכות הטבע זה אומר שאדם, הקדוש ברוך הוא, עושה שינוי בטבע. קריאת ים סוף, לא חשוב, הרבה דוגמאות לנו בעם ישראל. מציאות נגד הטבע. שבירת מוסכמות הטבע. שבירת מוסכמות הטבע זה המשמעות הניסית. נס, שבירת הטבע. עכשיו, כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, כל התנהגות אלוקית תלויה בהתנהגות של עם ישראל. יש יהודי שהוא עובד את השם על פי טבע. קם בבוקר, בשעה קבועה, הולך לישון בלילה בשעה קבועה. יש לו אהבת ישראל ברמה שלו. הכל, הכל, הכל מתנהל
לפי סדר.
הכל בטבע. אבל יש יהודי שמחליט לעבוד את השם באופן ניסי, למעלה מהטבע. למעלה מהטבע זה נקרא, הוא רגיל שאחרי 10 פעמים שמרגיזים אותו, הוא מתרגז. זה גם יפה 10 פעמים, אבל הוא מחליט לשבור את הטבע, ואחרי 20 פעם להתרגז. הוא רגיל לתת כך וכך כסף לצדקה, והוא רגיל לתת, הוא מחליט לתת יותר. הוא מחליט בכל עניין ועניין שהוא עושה, לעשות מעבר לרגליו, מעבר ליכולתו, מעבר לטבע שלו. כשיהודי יוצר מצב ניסי בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא יוצר בשבילו מצב ניסי. כשאתה יוצא מהטבע שלך, הקדוש ברוך הוא יוצא מהטבע שלו, כי הקדוש ברוך הוא ההמשך שלך. יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. כל שינוי שיהודי יוצא בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יוצא את השינוי הזה בעולמות עליונים. וכשנוצרים שינויים בעולמות עליונים, ממילא משתנה הטבע בעולם הזה. פשוט. אז מה הנקודה? יהודי הוא היחידי שמסוגל לחולל נס. כי יהודי כשהוא עובד את השם מעבר לטבע, הוא באמת שובר את הטבע. יוצא מעצמו. הוא לא מוגדר בגדרו, הוא שובר את הטבע שלו. וכשהוא שובר את הטבע שלו, הקדוש ברוך הוא למען הבריאה ולמען עם ישראל, שובר את גדרו. ממילא, אנחנו נמצאים בזמן שבו אנחנו זקוקים להרבה ניסים. יש איזה ריח של ניסים באוויר, אבל לא מספיק ריח, צריך ממשות. ובאמת שהקדוש ברוך הוא עושה הרבה ניסים. אבל אנחנו רוצים ניסים יותר גדולים עד לנס הגדול של הגאולה האמיתית והשלמה. אנחנו צריכים להשתדל לעשות דברים מעבר לטבע שלנו. וכשאנחנו נעשה דברים מעבר לטבע, הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות מעבר לטבע. וככל שנעשה יותר ניסים, הקדוש ברוך הוא יעשה יותר ניסים. וככל שנעשה ניסים יותר גדולים, הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים יותר גדולים. וככל שזה יהיה המוני יותר, הניסים יהיו המוניים יותר. אז אם ככה, אנחנו נכנסים לזמן מיוחד, זה לא עוד הרבה זמן, עוד שבוע ימים, אנחנו נכנסים לזמן שמעניק את הכוחות לכל אחד מאיתנו לחולל ניסים ונפלאות בעבודת השם ובעולם. ו מה התאריך היום? כף ג'. מה קרה בכף ג'? כף ג' זה היום שבו הוקם המשכן. זאת אומרת, זה כבר מתחילים להריח את ראש חודש ניסן. 7 ימים הקימו ופרקו, הקימו ופרקו, הקימו ופרקו, וביום של ראש חודש ניסן הקימו ולא פרקו. אז כבר מתחילים להריח את הניסים הנפלאות מכף ג'. בעזרת השם חבדה לדיי ניסים ונפרות יותר גדולים וחפי יותר גדולים, אבל אנחנו לא יכולים ללכת לדרגתי, אנחנו צריכים שכבר היום יתגלה מלך המשיח תכף ומיד ממש.